ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד צד צדיקאי, ביעקב התחלנו. מה קשה לנו רבותיי?
לא באמת הקל אותו.
לא שומע.
לא באמת הקל אותו, רק
שם
אותו.
מי אמר?
הכל זה
נמשור.
הכל זה נמשור.
כן, לא. אז מה? אז נניח, מה קשור? מה שאתה אומרת, אני לא זוכר מדרש שלי, אתה יודע מדרש שלי או? הוא מעצמך, אתה דורש.
כי רואים שעדיין יצחק חי.
בבקשה?
כי רואים שעדיין יצחק חי.
מה זה לעקוד, חבודי?
אה, אתה רק עושים על המסדר.
מה זה לעקוד? לא, סליחה, מה זה לעקוד? לקשור! לעקוד זה לקשור. אתה לא ראית ששוחטים שור. בסדר? כיוון שיש לו כוח התנגדות, ויש להניח שכשעומדים לעשות לו מעשה כזה, אז הוא מתנגד. אז מה העצה? העצה היא גם בבית החיים כיום. קובלים.
בבית המיטה של הטבעות.
נכון מאוד. זאת אומרת, היו גם עניינים הטכניים שהיו מסייעים. שם היה סדר רצוף. אבל אמרים לחד פעמי. אז בדרך כלל, לא זכור לי שאני כבר הרבה שנים. כשלמדתי יורדה, אז הלכתי לבית המטבחיים לראות איך זה נראה, זה כבר עברו הרבה שנים. אז אני אינני יודע אם היום, אבל אני לא יודע אם יש מתקנים מיוחדים, אבל הטבחים מביאים לשוחט את השור, את הבהמה, את העגל, כשהוא עקוד בשתי ידיו, בשתי רגליו, כדי שהוא לא יתנגד, וכמובן אחר כך עוזבים אותו, אבל לעקוד בראשו של דבר לשחוט בדרך כלל, יש עוד שימוש, בדרך כלל לשם שחיטה. אז כשאנחנו, שחיטה או הריגה, לכן כשאנחנו משתמדים ומדברים נעקד על קידוש השם, אז אנחנו אומרים, אני לא יודע בדיוק איך הרוצחים, איך תפסו אותו, אם קשרו אותו או אמרו לו, אבל כיוון שבדרך כלל את השחיטה צריך לבצע כשהנעקד כבול, אז לכן קוראים לכל כל מה שמסביב לזה, קוראים לזה עקידה. גם הפרשה שלפנינו נקראת עקידה. עקידה על שם כל המגזרים וכל הדברים מול, על שם כל הדברים, הדברים שיש בהם בכדי לעקוד. זה הפשט הפשוט. נו, אז כמובן, אז איזה שאלה מתעוררת? בוא נאמר, איזה תופעה ניבט לוויה לעקידה? ההכרח. איפה יהיה במקרים שפנים? כשאדם עולה לניתוח. כשאדם עולה לניתוח, אז אם זה בהרדמה כללית, אז גם נדמה לי שהאחיות קובלות אותו כדי שהוא לא יפריע בתנועות לא רצוניות שלו. אבל בוודאי אם זה הרדמה מקומית, אז קושרים את הידיים, קושרים את הרגליים, כי ברגע שיעשו לך איזו פעולה מכאיבה, אז אתה עשוי לרטוט או דברים כגון אלה, ינסו להפריע לרופא, אז מי שיעלה לשולחן הניתוחים, הוא לא יגיד, אני הולך לעקוד אותו. אבל לפעמים, בצורה ציורית ומתור, אז הרופאים עקדו אותי. יש לו קצת בור, אבל כל הקהידה, אני חושב שבפיוטים של הסליחות, אצל דוד המזרח יש פיוטים רבים מאוד על העקידה, נעקד ועקוד וכל מיני כאלה, ומשחקים עם דמעה.
עוקד ונעקד.
עוקד ונעקד, זאת אומרת, שבאיזה מקום שהוא, העקידה הזאת היא הכרחית. נו, אז עכשיו נחזור עוד פעם, אז מה השאלה שמבצבצת מכל הדיון הזה?
זה
היה
מרצון, למה?
יפה מאוד. הרי כל המהלך שהיה עד עכשיו, אברהם בכלל לא שייך לדבר הזה. אבל יצחק כל הזמן מסגבים אותו שהוא הולך הכל ברצון, ביחוד שניים יחדיו, זה להכל, זה להקל וכו' וכו'. פתאום אתה משתמש בכוח, אתה משתמש בכוח, בכוח משתמשים כשיש מחשבה שתהיה איזו התנגדות. אבל אם הכל הולך ברצון, אז מה שיכול להכל הכל?
שאתה
אצטעים
של
הבן אדם. אז מה שאתה אומר כתוב במדרש, אז באחד המדרשים כתוב וזה כמובן המדרש הרדוס למדרש, מנטרלת את הקושי שאמרנו. אמר יצחק לאביו, אבא, אני צעיר ואני יכול, אני מסכים מה שאתה עושה איתי, אבל אולי אינסטינקטיבית, כמו שאמרתי, בניתוח ובצורה לא רצינית. ישנה מסורת חסידית, וכנראה היסטורית, שהרבי מוז'יץ הזקן, שהיה מנגן גדול מאוד, היה צריך לבוא איזה ניתוח מורכב, והרופאים בתנאים של אז, עשו להרדים אותו, אז היו מרדימים בצורות אחרות, אמר להם הרב, רבו ישראל, אין צורך, אני לא אעזור. והמסורת הנסית אומרת שאז הוא חיבר את המנגינה המורכבת, הזכרה אלוקים ומאיה ולוקי כל עיר התפילה בנויה, בקומפוזיציה מאוד עצובה, אבל מאוד עמוקה, זאת אומרת, הוא ריכז את כל חושיו בהזדהות עם החורבן וכולי וכולי, ירוקים כל עיר על תוני אבניה, יראה אלוקים משפלטה של תחייה, והוא חיבר את המנגנה הזאת, ואז אני פה חווה. סיפור נוסף, שזה כבר יהודי יותר קרוב לימינו, שהיה צריך לבוא לניתוח בעין, וזה יותר בעייתי, כי יש פה תגובות לא רצוניות, והוא אמר לרופאים, לא לעזור, אני לא עזור. לא צריך להרדים אותי. אז זה תמיד נשמע קצת כאגדה, אבל יש לנו אגדה מהלכת על שתיים. יש יהודי אחד בשם אהרון מרגלית, שבאתי משמו. יהודי שחי, כתב ספר בשם את הלך, קראתי את הספר בקדקני, כי אני מכיר חלק מן הנפשות הפועלות. זה ילד שגדל במושב תפרח. בעוטף עד היום, והוא נולד עם שיתוק, זאת אומרת, חיידק של שיתוק ילדים לפני שידעו את הניסיון נגד זה, הוא חלה בשיתוק ילדים, והאורחנר בא לו רצון אדיר, חזק, אישים חזקה, אמא שלו, בתנאים של השנים הראשונות שאחר הקמת המדינה, הייתה באה מתפרה פולט, בית החולים לילדים שפקים וכל וכל. בקיצור, אני אגיד לכם, היהודי הזה היום הוא סופר, נועם, דורש, איש בלתי רגילה. הוא ישנה מקומה שצולע עד היום בגלל זה. אבל הוא, עד כדי כך שבאחד הפעמים שעבר ניתוח, אז הרופא אמר לו, תשמע, יש לך לחץ דם גבוה מאוד. תן לי 10 דקות. והוא הרגיע את עצמו ב10 דקות האלה ולחץ את הגרם. לא יומן כי יסופר על כוח השליטה העצמית שיש ליהודי הזה. שיש, אני אומר בלשון הרבה, גם אופן. זאת אומרת, זה דבר באמת לא מצוי. הוא כתב את הספר, הוא כתב את תולדות חייו, איכשהו, כבר בגיל יותר מבוגר, כן, שעבר אמרתי, הוא יתפוס על תג, הוא מתגבר על זה, מופיע עד לפני שבוע שבועיים, הייתי בעיתון, הוא מופיע בפני אולמות מלאים מאוד, כבר יודעים את העלייה, צורה המרתקת שהוא מתגבר, אז הוא יתגיד משהו שהיא עצמית, אז יש לנו כמה דוגמאות שאנחנו רוצים לעשות את זה, אז יכולים להתגבר על כל מיני פעולות אינסטינקטיביות כאלה לא רצוניות. אבל שם במדרש כתוב שיצחק אמר, בעמוד צדיק א', שיצחק אמר לאבי, אני איש צעיר, תעקוד אותי טוב. אז כמובן, מה המדרש הזה עושה? הוא חי עם הפסוק של העקידה, ומניח שהייתה עקידה כזו, שקשרו אותו וקשרות אותו, אבל זה היה רצוני. זה היה רצוני מכיוון שיצחק אמר, אני אינני יכול לאמוד את הדמויות הבלתי רצוניות שלי, אז כדי שיהיה. כמו היום בניתוח, שכשאדם שעובר ניתוח, אז לא הייתי אומר שהוא שמח, אבל הוא משתף פעולה, הוא משתף פעולה עם האחיות שקושרות את הידיים ואת הרגליים, כי הוא מבין שהוא יכול הרי לעשות כל פעולות שתפעל על הדבר הזה. אז זה מהלך אחד במדרש שאומר, אבא הקנה לי יפה, ואז הפסוק יכול להתקיים, אבל בוא נראה מה הוא עשה. ויעקוד את יצחק בן התמונה של שלהבת אש הקודש, של אהבת השם וסוכת נשמה, בהמון גליה ובכל שבטי עוזה הסועני, למלא בכל עוז את הציווי המוחלט, התגברה בכל תוקפה. זאת אומרת, אתם רואים את מעשה הרב קוק צילם את עצמו. אני פעם חוזר, פעם נוספת, חוזר על הנסיבות ההיסטוריות היהודיות לנו כרקע לחיבור של הפירוש, של ההשלמה של הנזיר מספר, הוא גם כותב את זה, שהרב היה פחות מגיל 40, הוא מזדמן לשוויץ בערב מלחמת, בתחילת מלחמת העולם הראשונה, והנזיר בא אצלו לפנות ערב, התחיל לדבר פילוסופיה וכולי, הנזיר חדש לגמר עבוד הקודש. ודיברו עד מאוחר בלילה, בענייני הגות ומחשבה, והנזיר נשאר שם לישון. אני לא יודע אם הבית הזה עוד קיים, אבל יש פה אחד שמגיע ביום שני לסדר של רב אביגדור, הרב קמחי, ראש הישיבה של באפרת,
אורות יהודה.
אורות יהודה. אז במאמר המוסגר, יש לך מי שהרבי כולל מודע שצריך להיות שיחה ביום שני, בדרך כלל אם יש לו אירוסין או משפחתית, בדרך כלל הוא היה כמובן מבקש לו לבטל את זה. אז באותו יום רב אביגדור טלפן אל קמחי להגיד לו היום אל תבוא. אז אמר, הרב צריך לטורח לי, אבל אתה טורח כבר שנים לבוא ביום שני אליי, אז אני טורח להגיד לך שלא תבוא היום. בסדר. אז בבית סבא שלו, רבא שלו, בשוויץ, יש הרבה מכתבים בעקבות ראייה מתקופת מלחמת העולם השנייה, התקופה הראשונה, שהרב מתכתב איתו. אז שם הבתים עשויים מעץ, אז יש שם קוטש כזה, ויש שם רצפת עץ. אז השאירו את הרב, את ההורי שם בקומה הראשונה, והרב היה בקומה השנייה למעלה. אז זה מסתובב שלפנות בבוקר, הוא שמע את הרב מסתובב שם, לא כמו שהוא אומר, כבר שאתה עקידה. הוא אומר, זה בגלל ניגון מתוק, בגלל כיסופים. זה נתן את ביטויו בפירוש שלו כאן. על כל פנים, אז הוא מתאר את ההליכים הנפשיים שלו. אז זה יתגבר בגודל, עד אשר אפילו, אם הייתה מצטרפת לכוח האהבה העמוקה, של האב הזקן לבנו יחידו, המונה על פי תוקף טבעה מלעשות את הפעולה הזאת, הרי בדרך הטבע צריך להימנע מלעשות את זה, גם כל מין התנגדות ומאון וכל עוצמה גבורה מצידו של יצחק נגד הפועל הפועל הזה, גם כמצד קדושת הנשמה של האב הקדוש היה מתגבר על כל זה והיה עושה בחוזקה את דבר השם ביותו אסכן המרקל כנשר אסכן סביברי כיבור קרי לעשות את אותו נביא שבשמיים. אז זאת אומרת, לפי ה... הוא באמת בשרת נפש, אבל גם אם תהיה איזושהי התנגדות וכו' וכו', אז הוא היה מוכן לעשות את זה. על כן, אף על פי שכבר התאחדו הנשמות הקדושות של שניהם, של האב ושל הבן, בתשוקה נפלאה אחת, למלא עוד דבר השם, אבל רושם הפעולה היה צריך להיות על פי תוקף הרצון של הנושא שגלוי בידו לפני יודעת הלומות, שאפילו אם היה הניסיון נעשה יותר גבוה מצד איזה מיון בסירות והנעת כל רגישי הפתעה ברחמים וכנסת לבן דפי הבמון מאה ולבבו, הייתה הפעולה נעשית בכל זאת, בכל העידור וכל התשוקה שלה. על כן עקד את יצחק בנו, כי הוא היה הדבר נגד רצונו, והוא תוקפו ומזקיקו לזה בעל רוחו בתור עקוד, ומזה למלא בזה תמידת האמת שלא מגניסה מן הפעילים. תראו איך הוא ניסה להתגבר על הקושי שאמרנו. צריכים לראות את הפסוק הזה כאילו הוא לא כתוב. בגלל הנכונות, גם של אברהם וגם של יצחק, לא צריך לשחוד ללעקוד אותו, כי שניהם רוצים לעשות את הדבר הזה. אבל בשביל לבטא עד איפה מגיע הנכונות, אז אומרים לך, גם אם היה איזשהו צל של אפשרות של התנגדות, גם על זה אברהם ויצחק התגברו. העקידה, אני לא רוצה להוציא מהפה ולהגיד שבפועל לא הייתה כאילו עקידה, אולי כאילו לא הייתה. זאת אומרת, הנכונות, אברהם אמר קרה, אני כל כך רוצה לעשות את הדבר הזה, שגם אם תהיה התנגדות, אני קושר אותו. אני קושר אותו כדי, מה שהתורה מדגישה את הקשר, גם אם אני מתעלם לרגע אם היה קשר כזה או לא, אבל הנכונות הייתה כאילו יש. אתה מסכים איתי שאם היה קשור, אז הוא לא שייך שיתנגד, כי הרי הוא קשור. אז אפילו לא אינסטינקטיבי, אפילו לא בלתי רצוני, גם זה היה כל... המוכנות של אברהם ושל יצחק היו כאלה כאילו הוא קשור, כי בכלל לא שייך להתנגד. זאת אומרת, זה כל כך מוכנע אצלו, כאילו יש...
אצל יצחק זה מקטין את הניסיון.
בבקשה?
אצל יצחק זה מקטין את הניסיון. כי אם הוא לא קשור, יש...
אז אותו לא שמע מה שאמרתי לפני שלא היית פה. אמרתי שיש במדרש שיצחק אומר לאברהם אקדמי נא, זאת אומרת, הוא אומר, תעשר.
שמעתי מה שאמרנו, בכל זאת, אם הייתם, אם היו מגיעים לעקדה עצמה, בעקדה עצמה, אם הוא לא היה קשור והוא היה נשאר, אז אני יכול מדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, נשאר.
אני מתכוון לומר שהרב מתכוון לומר, גם אם הוא לא היה קשור, אבל הנכונות שלו קשרה אותו. יש בשיחות של רבי יוחנן מניר, יש סדרת שיחות על מוכרח, והוא כדרכו מגיע הרבה דוגמאות שאדם צריך לעשות את עצמו מוכרח. אני אנסה להגיד מה אני מבין בדברים האלה. אתה ודאי רוצה ללמוד, נניח בימים האלה, כולנו מרגישים שלימוד כזה הוא לטובת הנלחמים וכו' וכו', אתה רוצה ללמוד? אבל בגלל אם יהיה לך איזשהו הכרח, איזשהו משהו כזה, אז טוב, אז יש לך, עשה, לא תעשה, יש לך כל מיני דברים. אבל כשיש לך חברותה, אז הכל מתבטא, יש לך חברותה. כשאתה אומר, מחר נלמד בתשע, אז אתה למעשה מראש מטיל על עצמך מגבלות שיפרו את כל, את כל המפריעים שלך. כי אתה אומר, אני קבעתי איתו בתשע. אני הכנסתי את עצמי למצב שהוא מוכרח. אני שללתי מראש אפשרות להתחמק. למרות שכשתבוא ההתחמקות, אז אני צריך ללכת להתפלל, יש עכשיו בישיבה מניין תפילה וציבור. אז יש לך גם פעם פעם, יש בכותל, אני יודע מה, יש בכל כל מיני פתרונות. אתה מכניס את הזמנה בסף כזה של מוכרח, ולמרות שזה נשמע לנו מאוד קטנוני, כמו נפשץ, אם אתה חושב שאתה צודק, למה אתה מכניס את הזמנה מוכרח? בגלל האינסטינקט, אתה רוצה להיות מאולץ, אתה רוצה להיות כפוי. הכפייה הזאת היא למעשה זה כתוב בהלכה. הרמב״ם היה הנציג הנמרץ ביותר של החופש האישי. אדם חושב, אדם הוגה, אדם בוחר. הרמב״ם אומר, בלי בחירה כל התורה פתונה בקהילה. הדין הוא שגט אפשר לתת רק מרצונו של הבעל. אם הבעל לא רוצה, גט מרוסה, אז האישה היא לא מגורשת. אם בית הדין מחליט שהמסיבות כאלה שהבעל מוכרח לתת גט לאשתו, אז הלכה היא קופים אותו עד שיהיה רוצה אני. מרביצים לו. מכניס אותו לבית סוהר. היום בית הדין הרבני בנסיבות מסוימות יכול לגזור מעשה על מי שעבר את כל הפרוצדורה, בית הדין שמע את כל הנימוקים, הוא קובע שהוא חייב לגרש את אשתו. הוא לא רוצה, מכניס אותו לבית סוהר. הוא יושב, היו פה עד כמה כאלה בנדיטים שהיו מוכנים לשבו לצור כמה חודשים טובים ובסוף אותו אני מוכן לתת גט. אבל בליבו הוא אומר, אני לא רוצה לתת גט. אז מזה שקופין אותו עד שיומה רוצה, אומר בפה, אבל אנחנו כולנו יודעים שהוא לא רוצה. אז כתוב הרמב״ם שכיוון, זה רמב״ם של חסידס, כיוון שכל יהודי רוצה לעשות את מה שהתורה מצווה עליו, ואם בית הדין הרבני אומר שהוא חייב לגרש לאשתו, אז הוא רוצה לעשות את זה. אז למעשה מי שאומר שהוא לא רוצה לגרש זה היצר הורא. אנחנו כופים את היצר הורא, אז הוא נשאר בלי יצר רע, ואם הוא אומר בפה שהוא רוצה, אז הגט הוא גט. רמב"ם פסיכולוגי, חסידי כזה, כאילו הנשמה היהודית היא נשמה, אני מרביץ ליצר הרע שלי. אז אני לא יודע את זה. אז זאת אומרת, יצחק אמר, אני רוצה, אלא מה שבאת, גם אם אני יהיה נדמה שאני לא רוצה, אז אני רוצה לעקוד את הנדמה הזה. זאת אומרת, שלא כפי חז"ל שאמרו, עקדי טוב אבא, כי אני איש שיכול להתנגד, כי אני צעיר וכו' וכו', אני לא חדוש, אני איש צעיר עם כוחות. אז הוא אומר, ויעקוד את יצחק בנו, הנכונות שלו הייתה שגם אם הוא יהיה מאולץ, הוא יסכים. וישם אותו על המזבח, ממה על העצים. שוב, יש כאן שאלה, אבל הוא בטח שואל אותה. לא נאמר, וישם אותו על העצים אשר על המזבח. למעשה, מה? איך גוף הלאוד היה? המזבח בנוי. והיו לי שם מזבח. אחרי שהמזבח קיים, והוא יש לו נניח איזה פלטה, או יש לו איזה גג של המזבח, אז על הגג הזה, על התקרה הזו של המזבח, שמים עצים. אז על מה הוא שוכב? הוא שוכב על המזבח או שוכב על העצים? על שהוא, היו שאומרים גם על הדיאר, גם על העצים, אבל העצים. אז כתוב, היה שם אותו על המזבח, הרי הוא לא שם על המזבח. המזבח ממסים, זה ממה על העצים? אז לא נאמר, היה שם אותו על העצים אשר על המזבח, אלא על המזבח. לא כל כך פשוט, זה היה. אופי מיוחד הוא קדושה מצוינת למזבח קדוש זה, שנבנה לשם מטרה של הקרבה כל כך נאצלת. יושב הוא נרצה שכמוה לא הייתה וכמוה לא תהיה בעולם. כל מזבח שנבנה, יש לו כמה מרכיבים. יש לו המרכיבים הטכניים של האבנים, נניח מה שכתוב בתורה, מזבח אדמה תבנה לי. יש כמה וכמה מלט שבין האבנים, כל מיני מרכיבים טכניים שבונים את המזבח. אבל כאן יש דבר, המזבח הזה אין לו אח ורע. לא ידוע לנו עדיין, וגם לא ידוע מכאן ואילך, שבנו מזבח בשביל מטרה כל כך אצילית. על כן הייתה הסימה מתייחסת על המזבח. אמנם הייתה ממה לעצים, שהוא כולל גם כן ממה להרעיון והרושם של העצים, שהוא הופעת הניסים. עכשיו כאן כבר למה הוא מתייחס. אנחנו כבר נפגשנו בזה.
שפתר לפני
איזה
שהוא
בקע
עצים לפני
שיצא. העצים האלה זה עצים, 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 ואורו עצים. ראינו כבר שהעצים האלה מלווים אותנו בכמה מקומות. הם מלווים אותנו פעם אחת בבוקר בבית של אברהם, כשהוא מבקע עצי עולה, וגם אז קשה לה. אז אנחנו לא יודעים שיש לנו עצים. עם עצים מארץ העצים. ואנחנו שומעים את זה אחר כך, כשהולכים כבר מתקדם לקראת העניין, אז הוא שם את העצים על יצחק בנו. וראינו שהרב הגיע פה, דירוש במאמר חזל ככה רווח משני. זה היה קשה לנו, מה חזל לנו? יש איזו מילה משותפת, והים בקעת לפניהם, ויבקעו המים, וכאן גדול כעת מי כן, זה רק שווה כזו. חזל לנו בזכות. יש כמה מקורות, אני לא זוכר אם זה מרוכז במקום אחד, כמה מאמרי חזל שמסבירים שמה שהיה בעקידה במרחקים היסטוריים זה הפך להיות בית אב של הנהגה שלמה. למשל, אמרנו כבר, המילה מאכלת היא מילה מאוד מאוד לא מצויה בתנ"ך. נזכרת עוד פעם אחת, אני חושב שם בפילגת בגבעה או משהו כזה, והפשט הפשוט הוא גם יש לה משהו לא כל כך סימפטי. למה תקרא מאכלת? כי זה מכין את המשחת לאכילה. אתה הרי לא יכול לאכול בשר חי, אז אתה מכין אוכל. איפה יש לנו דוגמה כזאת במילה אחרת בשפה העברית, מילה מאוד שימושית. מטבח. מטבח זה על שם הטבח. בית המטבחי. זאת אומרת, יש במשלי תבחה תבחה. זאת אומרת, הגברת נכנסת למטבח והיא מכינה טבח. הטבח דרך כלל יש לו תפיל שני באוזני. כי באמת עושים שם כמה דברים, נדמה לי, גם פעם היום זה היה, היום זה אולי אפילו יותר ממוסד. אי אפשר לאדם מן השורה להיכנס לבית המטבח הזה. ואני יודע, מאז שאני רציתי להיכנס, הייתי צריך לבקש פרוטקט מהרב הראשי שיתנו לי ככה להיכנס. לא נותנים לי דעת בין המטבחיים. מפני שמכל נפש, גם הדם שניתש, גם אז... כבר לא לדבר על שרואים שם את הטפחים למיניהם בצורות מאוד לא סימפטיות. טפח, טפח. על כל פנים, זה שעושה טבח. המאכלת היא לא מילה הכי נעימה. מה דרשו חז"ל? שעם ישראל לדורותיו אוכל מפירות העקידה. היא בוודאי מכינה אוכל, אבל היא הכינה אוכל לכל הדורות. לכן ליסוד של מאחרים. מה זאת אומרת? שכל מה שנעשה במעגל הזה של העתידה, יש לו השלכות שבמותיו אנחנו אוכלים במשך ההיסטוריה. אז אם אנחנו שואלים, עם ישראל עמד על שפת ים סוף, איך נלכה לו הים? אברהם אבות הוא בקע לו את הים, מה יש? הוא בקע יציר. מה אפשר? אז ראינו שהוא ניסה להסביר את זה, שלבקוע את הים זה משהו לא נורמלי, זה משהו נגד הטבע. גם היה, חזל למשל, מה מספר בחולין, פשוט פנחס בן יאיר הלך לפגוש שבויים והגיע לנער גיניים, נער כזה לא חשוב אם קיים או לא קיים, והוא אמר, תן לי לעבור. אמר לו הים, מה קורה שאתה לעבור, אבל אני יכול לעשות מצווה? אמר לו הים, גם אני עושה מצווה. המצווה היא שהקדוש ברוך הוא אמר לי שהמים שלי ירוצו באפיק הזה. אז פנחס בן יאיר היה צריך להשתמש באנטיביוטיקה של השתרת שם או איזה הקאבל כדי שהיה. אבל הים על פי דרכו אמר, מה אני פחות ממך? אתה עושה את דבר השם ואני עושה את דבר השם. מים שרצים באפיק של נחל או של נהר, הם עושים את דבר השם. אז מה פתאום שאני אבטל את דבר השם שלי את דבר השם שלך? אז זאת אומרת שלמעשה ימשוך צריך להתנגד לבקיעת המקדה. כזה זאת אומרת, הוא אמר לי תבוא המים ואני עושה את שלי. המשה הכריח אותו בהתראה במטה. הוא שמע, שואלים חזר, למה באמת מגיע למשה שינצח? כבר מישהו אחד מתגבר על הטבע. הטבע הוא שמיים ירוצו, והטבע הוא שאבא אוהב את הבן שלו. אם אברהם אבינו, בגלל אהבת הבורא, התגבר על הטבע שלו ובקע העצים, מכוח זה נלקחו גם המים. זאת אומרת, הבקיעה הזאת של העצים היא עדות להנהגה שתיתן את אותותיה בהמשך ההיסטוריה. עכשיו אנחנו חוזרים למה שהוא אמר. על כן הייתה הסימה מתייחסת אל המזבח. אומנם הייתה ממה לעצים. שהוא כולל גם כן ממה להרעיון והרושם של העצים. שופעת הניסים המתעלים מכל חוק בטבע מוגבל, נתגלתה לידי פיקועם. זאת אומרת, כמו שהבקיעה של הים הייתה לא נורמלית, היא כבר שואבת את כוחה מהגירות של אברהם בבקיעת העצים. וכאן עלתה הקדושה האלוהית, שעירה בין שמות הנאצלות הללו התוהרות ותואר קודש קודשים במערה כל כך מופלאה עד שלא מורגש כלל במפעל הנשגב הזה שיש גם איזה דבר נגטיב או של אדם שצריך להילחם נגדו. זה היה לו הטבעי ביותר, אלא שכל זה הוא מתאים גם אל הטבע החקוק מכל פני שכל מידה ומשקל מיוחד ומפורט נתבטלו לגבי אור העמוקה של הבת אש קודש אשר ונשמת אל חי אשר בקירוב וישם אותו על המזבח. ממה על העצים? העצים הללו, מה הייתה השאלה שלו? השאלה שלו הייתה למה הוא מנגיש גם את המזבח? מה היסוד של העצים? אז הוא אומר, היסוד של העצים זה האפשרות של ההתעלות ממה לכל התכונות האנושיות. אז מה שהמקרא מדגיש על המזבח ממעל העצים, כי העצים הללו הם הסמל שבגללו אברהם יכול להגיע למצב הזה. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכל לשחוט את בנו. כאן באו קדושת הגבורה האלוהית ועזוז האהבה הקדושה לאלוהים עליון ממרום וזעם. כל מה שהיה עד עכשיו, לקום בבוקר, ללכת, להרער, לדון, לפלפל, לבנות מזבח, עצים וכו', בשביל האקט הנוראי הזה. הנשמה העליונה של האב הקדוש כבר הייתה כולה דוקה באלוהים חיים. אברהם בצורתו העליונה לא היה לו כבר קשר חומרי וטבעי עם הגוף וקהיליו. רק כוח מפקד ומושל בעוז אלוהים על הגניה וכל לבריה, זהו מה שנשאר עד מתוארי חייו. מה קורה את השאלה? עם מה הוא רוצה להתמודד? למה גם מבחינה ספרותית אנחנו אומרים על רגע מרפית? עדיין הוא לא שוחד. הוא ממיד ביח, מיצים, עורך אותם, כל אלה הם פעולות מכינות. אבל
עכשיו זה
הרגע, עכשיו זה המומנט. והמקרא משתמש פה, וישלח ידו, וישלח ידו. למה לא תאמר לו ייקח? אתה רואה שהפוך, כמעט הייתי אומר, מבחינה דרמטית, הפסוק פה מותח. וישלח אברהם, יכול להגיד אותו ביקר, הוא דימר. למה נוסף לביקר אתה מחל את אותו וישלח את ידו? זהו מה שנשאר על מתוארים. בשביל כך נאמר, וישלח אברהם המלא אור השם על כל בתי נפשו, את ידו הנשואה אז, לא בתור יד אדם חי טבעי. מתנועי התנועה רצונית פשוטה, כי אם היד הלכה בשירות עליון, בשירותה אלוהים, בשירותו של אברהם. אם הייתי במאי, והייתי צריך להסריד את העתידה, אז מה אתם מציעים? עכשיו קורס לקולנוע. מה אתם מציעים? איך להשלח את ידו? זה לא היה בחטא, זה לא היה להשלח את ידו. וכאן הייתי מעיד מאוד את ה... אני יודע, מסתום, יש כל מיני פטנטים ויזואליים. אתה רואה את היד, אתה רואה את היד, שמשלחת. זאת אומרת, זו פעולה מאוד מאוד מודעת. הוא שולח את ידו, העומד לפני השם וקשור את ידו, בכל מהות חייו, באותה היד שנשלחה בצורה קדושת הלו, פעלה את מפעל שלך. ומה הייתה מטרה? שהוא לקחת את המאכלת, ברעיון לשחוט את בנו. לא הוזכר כאן השם הפרטי של יצחק. מה היו מצפים? שכאן היה צריך להיות כתוב לשחוט את יצחק? אין יצחק. לשחוט את בנו, שכל מהותו, בציור של מותו, בחמדת כל מעלותיו ותכונותיו, אני אעשה לו כולם, נדבקו בעוצמות הנשמה של האב, ברוב אהבה וחיבת הגות ונראתה. לא נשאר מהציור המהותי, כי אם זה היחס, בשביל לבטא שלא מדבר בו, ברגע שהיית אומר יצחק, אז באיזה מקום שהוא, זה היה מבטא ריחוק מסוים. אישיות בפני עצמה. וכאן רצו לומר, הנכונות של אברהם לבן שלו, כי אם זה היחס שהוא בנו אשר אהבה כולה נמשרת אליו מאת האב, הוא שותק חייו וקיומו לכל תקוותו ושיבתו במייס לבו. הוא דבר השם התגבר ועלה למעלה מכל אלה. והיא למפעל גוזר ומקיים. זאת אומרת, באיזה מקום, אנחנו מרגישים גם כן את המליצה שהוא השתמש בה. גוזר ומקיים. זאת אומרת, הוא עומד לגזור לו את הצבא, הוא עומד לשחוט אותו. אברהם כבר לא עושה את כל החשבונות האישיים, את כל החשבונות אלא בהשחות את זה.
למה מדגיש לאברהם לא היה קשר חומרי וטבעי עם הגוף וכאלה?
מפני שחומרי וטבעי
פשוט פעם
קשה. עיקר דוגמה. והילדה מתכופפת קצת יותר בבוגרת מהילדה שלך, מתכופפת מהמעקה של המרפסת, ואתה אומר להיזהר, לא תקלי, ואם לא, אני ארביץ, אני אגיד לחון את זה, אני תלחמסתי, אני יודע מה. ופתאום אתה רואה שהיא זוכלת, שכחת מכל האזהרות שלך, רצת, אתה מחנך. התשובה היא, האינסטינקט האימהי, האינסטינקט האבאי כזה, שאתה שוחר מכל הדברים האלה. אז הוא אומר, אברהם, שכח מהכל מה קרה. אבל מה שקרה כאן זה כזה עוצמה שהוא בלם את הרגשות הטבעיים ביותר שלו, באמת זה על טבעי. זה כמובן גם מה שאמר מקודם, מאחלת. ואין מקום שהוא נדמה לנו שהאשראי הזה כבר לא מכובד, כבר נגמר לך האשראי. אנחנו מגישים כל הזמן לפיראון, עקידה, זכור עקידה, עקידת יצחק. גיבר כל כך הרבה שנים, זה כבר השתחק. התשובה היא, נכון, אם זה הכל היה במגבלות כמויות של זמן במקום, היית צודק. אבל כיוון שאברהם התעלה מעל הטבע, אז זה לא כמותי. מתי אתה יכול לדבר אשראי שמתמעט? כשיש לך אשראי X, כל פעם אתה מוריד ממנו משהו.
וואו, אבל זכות הבנתם.
אז מה, אתה דורג כבר את הגמרא שם, זה מה אומר, בימי יושע, מה אומר, כל... יש שם גמרא כמה מן דאמן, מתי הזכות הזאת נגמרת. אבל זה הכל כנראה בזכויות שהן במסגרת הטבע. המקרה של אברהם הוא כל כך מיוחד במינו, שזה לא נגמר. למה לא נגמר? כי הוא במקום שאין שם כמות, במקום שאין שם חיסרון. זה דברים הם למעלה מהכמויות האנושיות, ולכן באמת בא היסוד, זה מה שהסברנו גם בחנה ושיבת בניה וכו' וכו'. אתה מצליח להפליא, כשאתה שומע את האימהות, לא שמעתי, לא שמעתי שהיה נאום חזק מאוד, ולגנסת הגדול היה ביום ה-30. מי מאיתנו יכול לקרוא את המפה פה? אבל הרי גם בדרך הטבע, שמעתי בשמו של הרב שטרנבוך, הוא הרב של העדה החרדית, בישיבה גרתי בחדר ממולו, הישיבה היו אומרים לו, מוישה אילו, שמו מוישה שטרנבוך. אגב, בבר מצווה שלו, ביום הבר מצווה שלו, הוא גם שווייצי. אז הוא עלה לתורה וכולו, היה תימוש, אמא שלו כל השבת ישבה ליד הטלפון. היא עסקה בהצלת יהודים בשוויץ, זה היה באמת שם מלחמת העולם השנייה. היא לא הלכת להתפנות בזה, כל שיחת טלפון עזרה איזשהו להשחיל אותו יהודי אחד לגבולות שוויץ. אז שמעתי בשמו שהוא פרסם הודעה שכל מי שמתעלל על המלחמה בעזה ולא מקדים מזמור לתודה, התפילה שלו לא תתקבל. מרוב זה שמתפללים על עזה לא מרגישים בניסים. זה ממש לא נורמלי. יש לי ראייה מהאימם המושלמי הזה. שאמר, אתם לא רואים שאלוהים עוזר ליהודים? אז איש דתי, הרי רואים פה שיש פה השגחה בפועל. נגד כל חוקי ההסתברות, איש לא נהרג ממנו. אם כן, אז אולי נפסעו אולי אחד, אבל זה לי מאוד כזי, מאוד... שמעתי לאחרונה שאחד דטלש מכך, שמעתי, אני לא... מסתום, אני, מי שאיזה עיתונאי זריז יאסוף את כל הסיפורים האלה, יוציא סדר, יהיה פשט סדר. מונה על כיפת ברזל בבניין עזריאלי. אז הטיל עובר, הכריזו אזעקה, הוא היה מכוון לבניין עזריאלי בתל אביב, הבניין הגבוה, שעל ידו זה תחנת הרכבת. ומאפילים את כיפת ברזל, פעם אחת לא עובד, פעם שנייה. פעם השלישית לא עובד, הם בודקים את כל הנתונים, וזה לא תופס. לא יודעים למה. נשארו עוד 4 שניות, אז הוא צריך להתפוצץ. אז הם הזיקו, וראו זה, הזיקו את... מגן דוד את המשטרה, הכל שיהיו מוכנים באיזה קוד של פגע רב, פיגוע רב, רב פצועים, רב נפגעים, כל הסיפור הזה. ושנייה לפני זה, לפני שיצא להתפוצץ, בא איזה רוח מזרחית שלא הייתה בתחומים, והטיל שקע בים. זה הרסת הים שם. אז החברמן הזה, הלך וצער, גיברת, אני חוזר לה, הוא הוא כבר עזב את התורה, אני חוזר לישיבה לשנה, יש לי, ראיתי אותו. זה ההתרגשות שלו. אחרים צגו, אני הולך לשמור שבת, אני... זאת אומרת, כשרואים, רואים שזה לא נורמלי, כל ההנהגה המיוחדת הזאת. אז למייסן, מאיפה נובד? אז זה באיזה מקום, לספור בנית אברהם, בקדת יצחק. זאת אומרת, למה? כי זה לא... זה היה לו כשלא אומרת, אם שלא כדרך הטבע, אני חושב שכבר אמרתי לכם כמה פעמים, שבחנוכה, הרבי נכנס לשתילות, וגילה יהודים משחקים בדמקה. הם נבלו, לקחו אותו, תרקו את כל הדמקה. אמר להם הרבי תשמעו, צריכים ללמוד בדמקה כמה כללים. קודם כל, צריכים ללכת צעד אחרי צעד. אחד אחד. לפעמים כדאי להשיג אחד, הם מרגישים שניים. דבר שלישי, שמגיעים למעלה, הולכים בלי מגבלות. זה לקחים יפים מאוד. כשהולכים למעלה, יש חוקי טבע, אז יש אחד ואחד. כשמגיעים למעלה, אז שם לא שולט עולם החוקים, שאנחנו מכירים, לא שולט עולם החוקים. אז הסמרים לא פוגעים, מה נעשה? לא, אוקיי. הרואים, צריך להגיד, תגיד להגיד נשמה, צריכים להגיד איזה מילה אחת נגד. תודה בזכון, אני סיבח את הלם שלו להתפלל. זאת אומרת, שיש הנהגה, אז מה יכול להיות? מי יודע את ההנהגה הזו? אולי בגלל הנערים הללו. איך אפשר לדעת את כל הסיפורים הללו? אני יודע, מי ששמע היום את ראש הממשלה. טוב, יש לנו גם חשבון איתו, אבל אתה יכול להרגיש את האחדות, אף אחד לא חולק, אף אחד לא מדבר, אז אולי זה נבע מכיתה אחדות, אבל מה באמת חשבו בהתחלה? חשבו בהתחלה, שלושה ילדים חמודים בעקבות את המשיבת יחונים והרגו אותם למה הסיפור. ומה שהתגלית, אולי הם קורבנות ציבור, אולי הם היסוד של העקידה, אולי זה היסוד של... מה שהאימהות הללו עברו מה שהן אומרות, זה אולי מה שעשה את המיוחדות של הדבר הזה. אז אם היה לנו חזל, אז חזל יודעים לקרוא את המפה ולפרש. אנחנו לא יודעים, אנחנו מגששים, אבל איכשהו נראה לנו שיש לו איזה הנהגה מיוחדת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.